כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. הלאה, יום חמישי. ערב טוב, אתם על חתוכה וחסן, בכאן תרבות. אבל להפתעה קלה, היום תשמעו רק את, רק אותי. חסן הרגיש לא טוב בימים האחרונים, וגם יש לו הופעה היום, אז נתנו לו קצת לנוח. אז חסן, קודם כל, מאולפן חתוכה וחסן, הרבה רפואה שלמה, וגם בהצלחה היום במופע, בפסטיבל הפסנתר, תן בראש. אני אשתדל למלא קצת את החלל עד כמה שאפשר בעזרתו של האברך נדב אלפרין, האורך של התוכנית. אז נראה לי שהערב אנחנו מרגישים לפחות את ההתחלה הרשמית של הסתיו, של החורף, מתערבבים כבר אחד בשני בתכלס, והבטיחו שערה היום, אז אנחנו ננסה לחמם אתכם איכשהו, ורק אנחנו מקווים, שמענו שהסערה מתחילה מהצפון, שאתם במקום בטוח, רגוע, נעים וחם, ושתהנו. אז יאללה, בואו נתחיל, קצת מוזיקה. בוב דילן.
Twas in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a futile horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love.
Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
דילן מספר בעצם על המחסה שלו מהסערה. שיר שמדבר קצת על הפרידה, על הגירושין, הגירושין ממי שהייתה אהבה גדולה שלו. והוא מספר בעצם, היא הייתה בשבילו מחסה מאוד מאוד גדול, מחיים מאוד מאוד צוערים. וכמו שנדב אוהב להזכיר, התקשורת שכל הזמן ביקשה ממנו עוד מחאות ועוד מחאות. והמשפחה נתנה לו את השקט הזה. ופתאום חשבתי, שערה יכולה ללמד אותנו משהו, יכולה ללמד אותנו מה המחסה שלנו. בהקשר הזה, שערות מופיעות הרבה בתרבות, באומנות, בסרטים, בהצגות, כמעט כל אומן שמכבד את עצמו מתי שהוא ישתמש במוטיב הזה. חשבתי לדוגמה היום על הסימפוניה השישית של בטהובן, סימפוניה נהדרת, היא נקראת הפסטורלית, ויש שם קטע אחד של שערה. באופן כללי, כל הנרטיב הוא על כפר עם אידיליה נהדרת, ויום אחד מגיעה השערה ומטלטלת אותם. והפרק הסיום הוא כמובן האידיליה שאחרי השערה, אפשר להגיד בדיוק מה שקורה פה במדינת ישראל, כפר קטן, עם שקט, סך הכל נחמד, פה ושם שערות ואז אידיליות. אני ציני עכשיו, אבל השערה משמשת הרבה פעמים גורם מרתק, למשל בסרט שנקרא שערת רוחות בעברית, באנגלית הוא נקרא Take Shelter, והוא מאוד מעניין מהבחינה שהשערה בעצם מביאה את הגיבור לאיזשהו קונפליקט. הסרט מספר על בחור צעיר בעל משפחה, ושמו קרטיס, השחקן מייקל שנון הנהדר והנפלא, ותוך כדי שהזמן עובר, הוא מתחיל לחלום על שערה שהולכת ומתקרבת, והחלומות האלה הופכים ונהיים יותר ויותר מוחשיים. השערה הזאת בחלומות שמופיעה לו, הופכת אותו לאט לאט הרבה יותר ניסר ממה שהוא בדרך כלל, ומתי שהוא מתחיל לראות בזה סימן, זאת אומרת, הוא מתחיל לחשוב על זה שכל השערות שהוא חולם עליהן, הם איזשהו סימן לכך שעומד לקרות משהו. ואז הגיבור צריך להתמודד בעצמו עם השאלה הזאת, האם באמת משהו עומד להתרחש, או שמשהו קורה בינו לבין עצמו, האם הוא צריך לסמוך על עצמו, או שהחלומות האלה שגורמים לו גם להתנהג באופן מאוד מוזר, הם סימן לכך שהוא מאבד את השפיות שלו. וכדי להגביר את הקונפליקט, אנחנו למדים במהלך הסרט, שאמא של הגיבור היא בעצמה אישה שהושפזה, בגלל שהיו לה כמה אפיזודות מאוד לא בריאות, והסערה הזאת שהגיבור חולם עליה, היא בעצם מעמידה אותו בקונפליקט מאוד מאוד חזק, האם הוא באמת ילך ויעשה מעשה, האם זה משהו שגם יכול לקרות לנו? הרבה פעמים אנחנו יכולים לחלום או לחשוב על איזה משהו שעומד לקרות, ואנחנו נעמוד בשאלה האם לשנות את ההתנהגות שלנו בעקבות זה. סתם דוגמה, הולכים, יש לנו איזושהי טיסה קרבה, וחס ושלום יש לנו איזה חלום רע על מטוס שלא מגיע ליעדו. האם אנחנו נעשה את זה? האם אנחנו נעלה על המטוס? והגיבור בסרט הזה מחליט לקחת את ההחלטה להתחיל להתגונן, ולהתחיל לבנות מחסה לסערה שעומדת לבוא, ולאט לאט כל הסביבה שלו הופכת להיות יותר ויותר עוינת כלפי ההתנהגות שלו וכלפי המעשים שלו. אבל אני לא אספר לכם, תראו את הסרט, סרט נהדר, וגם תוכלו לראות אם הסערה מגיעה או לא. מה שהוביל אותי לחשוב גם בעצם על פרשת השבוע, אנחנו מגיעים לסיפור העקדה. אברהם אבינו מצווה בעצם לקחת את הבן שלו, ולעשות את אשר יראו השם, וזה בעצם גם לעקוד את הבן שלו. וקירקגור, הפילוסוף המפורסם, מנסה לגעת בנקודה מאוד מאוד ספציפית, הרי איך אברהם יודע שאלוהים באמת דיבר איתו, והוא מתעכב על הנקודה הזאת, והוא אומר, אברהם אבינו, זה היה בעצם הקונפליקט העיקרי שלו, האם הוא באמת יכול לדעת שאלוהים מדבר אליו, או שהוא משוגע? וזו סערה פנימית מסוג אחר. כשיש לנו את הקול הפנימי הזה, האם אנחנו באמת מאמינים שהקול הזה מדבר אלינו, או שאנחנו השתגענו לגמרי? וכמובן שהקונפליקט פה הוא החזק ביותר, כי הקול הזה שהוא אלוהים מצווה עליו לעשות את הדבר הקשה, הקשה ביותר. וקירקגור אומר שם דבר מעניין. הוא אומר ששם ברגע הזה בעצם הפך אברהם אבינו לאדם מאמין, שבמקום הקשה ביותר נבחנת האמונה. אז יש הרבה סערות בחיים, אני מקווה שאנחנו נדע לעבור אותם כמו שצריך. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה.
וטלטלה גדולה המים חודרים אליה היא טובעת לאט כולם קופצים בבהלה איתך אני יודע איך לאהוב אותי אפילו שאני אני איתך אני פשוט זוכר תמיד להיות כמו שאני פשוט זוכר תמיד להיות כמו שאני
שמה
טוב, אז כמו שאתם יודעים, שערות הן הרבה פעמים תפאורה נהדרת, ממש ממש נהדרת, לסרטי אימה. אני חושב שכל תסריטאי מתחיל שרוצה לכתוב סרט אימה יכול לחשוב על משפחה שנקלעת לסופה ולכן נאלצת להישאר בביתה. ובמקרה במקרה יש לי חבר שמאוד מאוד אוהב סרטי אימה, משהו שלי מאוד מאוד קשה להבין, זה אולי הז'אנר, הז'אנר הקולנועי היחיד שאני פשוט לא סובל, ובגלל זה אנחנו נצטרך את עזרתו. שלום לאיציק שבת.
שלום שלומי, מה נשמע?
אני בסדר, אני בסדר. איך אצלך? אתה בתל אביב, נכון?
אני בתל אביב. אנחנו עוד נעבוד על הבעיה שלך עם סרטי אימה.
ננסה, כן, כן. לזכותך יאמר שאתה מנסה. קודם כל, תודה שאתה איתנו. ובוא נפתח רגע בידיעה שקשורה לתאריך. אנחנו אוטוטו עומדים על סיפו של הלווין, אני אומר את זה נכון, זה חג.
הלווין.
הלווין.
ליל כל הקדושים.
ליל כל הקדושים, בדיוק, זהו, ליל כל הקדושים, שזה חג אמריקאי ידוע מאוד, אני חושב, זאת אומרת, אם אנחנו צריכים איזה שהם סימנים שיתנו למאזינים להבין על מה אנחנו מדברים, זה קודם כל הדלעת הזאת, נכון, שיש בפנים נרות.
נכון, הג'ק אוף לנטרן. כן. טריק אנד טריט.
זאת אומרת שהילדים באים לבית ודופקים בדלת, אומרים תן לנו איזשהו ממתק, או שאנחנו נבצע תעלול שתתחרט עליו, או משהו כזה.
זה אחד החגים בעצם היותר אהובים בתרבות האמריקאית.
מה, זה פורים שלהם? זה סוג של פורים?
כן, סוג של פורים. אמריקאים לא צריכים סיבות מסוימות למסיבות, כידוע, ומאוד מאוד אוהבים את התקופה הזאת. חג מאוד מאוד אהוב שמלווה אותם מהילדות בעצם, משפיע עליהם גם על החיים כבוגרים, אז זה חלק מאוד מאוד חשוב מהתרבות האמריקאית, גם תרבות הפופ והקולנוע בעצם.
31 באוקטובר, זה אמור לצאת בשבוע הבא.
נכון.
אוקיי,
נכון.
Okay, בעצם חוגגים אותו בארצות הברית. פה לא תפס שום דבר בעצם, אפשר לומר.
יש התעוררות.
יש קצת?
Okay. במדינת תל אביב.
אוקיי, כי יצא השוח ראיתי, דלעות עוד לא ראיתי.
כן, יש דלעות ויש הרבה מאוד כבר נהוג להתחפש, ואם אתה יוצא, יש קהילה לא קטנה של אמריקאים בתל אביב. כן. וגם זרים שאוהבים לחגוג את החג, ועימם כמובן המקומיים מצטרפים לחגיגה, אז הרבה מאוד ברים ו...
וואלה, אוקיי.
מקומות חוגגים את זה, וזה נחמד לראות אנשים מחופשים. כן. גם באוקטובר.
אוקיי, אנחנו דיברנו על כמה סממנים שקשורים בלחגוג וחגיגות, אבל אחד מהביטויים המשמעותיים והעוצמתיים ביותר של ליל כל הקדושים הוא בקולנוע, וכבר הקדמנו ואמרנו, ז'אנר של סרטי אימה במיוחד, ובוא קודם נגיד, באופן ספציפי, כבר עכשיו, בשבוע האחרון או בשבוע הקרוב, מתפרסמים הרבה סרטי אימה, בגלל, כמובן, הסמיכות שקשורה בתאריך.
נכון, נכון. מסורתית זה סוף שבוע שיוצאים בו סרטי אימה, מוצלחים יותר, מוצלחים פחות. יש הרבה מאוד ספשיילים בסדרות אמריקאיות גם, שהם ספשיילים. כן. של הולווין, אפשר לציין את הסימפסונס כמובן.
סימפסונס 25 שנה עושים כל שנה ספשייל של ליל כל הקדושים.
נכון, okay. נכון, עם כל מיני סרטונים קטנים וחמודים שקשורים לחג. בעצם כל סדרה שמשודרת בתקופה הזאת, יש לה איזשהו רפרנס תרבותי לעניין, וזה מסורת שהאמריקאים מאוד מאוד מקפידים עליה. בסוף שבוע האחרון בעצם... כן. יצא סרט השביעי של סדרת סרטי הלווין, שזה אחד מסדרות סרטי אימה המצליחות בהיסטוריה. את רובה מלווה ג'יימי לי קרטיס הנהדרת, ובעצם הסרט הזה רשם את הפתיחה אחת הגדולות באוקטובר בכלל, ולא רק לסרט אימה, וזה רק מראה עד כמה ז'אנר זוכה לעדנה מאוד מאוד חזקה, אפשר להגיד, בעשור האחרון.
במיוחד לזה שאנחנו, אתה יודע, יצא לי לדבר עם חסן בתוכנית שהקולנוע באופן כללי קצת דועך, אבל משום מה יש ז'אנרים שדווקא עכשיו פורחים, וזה אתה אומר אחד מהם. מה עוד צפוי לנו בסופ"ש הקרוב, האחרון?
אז יש, בכלל בתקופה הקרובה יש הרבה מאוד סרטי אימה וגם סדרות אימה שיוצאים ויצאו. דברים שכמובן ראוי לציין זה הרימייק המדובר של לוקה גואדניניו, הוא במאי קולנוע איטלקי שהוא שם מאוד מאוד חם, הוא עשה רימייק בעצם אומן אימה בקולנוע האיטלקי שעשה סרט מאוד מאוד משפיע שנקרא סוספיריה בשנת 78 ו-77, ובעצם עכשיו
עשינו עכשיו רימייק עם, אוקיי.
כן, עם טילדה סווינטון
יגיע לארץ?
הז'אנר,
יגיע
הז'אנר,
לארץ? כן.
הוא מגיע לארץ, הז'אנר הזה מושך אליו שמות מאוד מאוד חזקים מבחינת שחקנים, זה גם משהו שראוי לציון, משהו שלא לא קרה בדרך כלל
כן, עוד משהו היסטורי, לפני שנגיע קצת להתעמק בתכנים, ולמה פתאום זה פורץ ככה, גם 50 שנה לתינוקה של רוזמרי, אולי סרט האימה הידוע והמדובר ביותר אי פעם, תקן אותי אם אני טועה.
נכון, ללא ספק אחד המשפיעים, כן, אחד המשפיעים, סרט שהיווה נקודת ציון מאוד מאוד משמעותית, בעצם המעבר של האימה הקלאסית של ההיצ'קוקית של שנות ה-60, זה סרט שיצא ב-68, תינוקה של רוזמרי, ובעצם משחק על, הוא לא משחק על אימה בצורה הגרפית והסלשרית שאנחנו היינו רגילים לקבל כל כך בשנות ה-70, 80, 90, אלא יותר...
אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, איציק, אני חושב שזה אומנם סרט אימה, אבל בבסיס שלו הוא גם מספר על איזה זוג בעצם, כן, אומן שמנסה להצליח.
נכון.
והשכנים בעצם, אנחנו מבינים במהלך הסרט שבעצם הוא מכר את הנשמה שלו לשטן כדי להצליח.
נכון.
וזה בעצם השכנים שלו שכנעו אותו שאשתו תשמש פונדקאית, וככה היא תלדת בנו של השטן. זאת אומרת, זה אומנם סרט אימה, אבל מה שמדהים זה שהתמה הזה של מישהו שמוכר את הנשמה שלו לשטן, היא בעצם תמה הרבה יותר גדולה מסרט אימה. זאת אומרת, זה שמלבישים אותו בתוך איזשהו... סרט אימה, זה רק בעצם נותן איזה נופח באמת יותר גדול, ואולי זה גם מה שעשה את הסרט הרבה יותר גדול. זאת אומרת, שיש שם תמה שהיא קצת אחרת. כן, אנחנו מכירים אנשים שמוכרים את הנשמה שלהם לשטן בכל מיני הזדמנויות בחיים שלהם, לא משנה במה העבודה שלהם. וגם למשל, אם אנחנו מדברים על סרט נוכחי, שיש בו גם תמה אחרת, שגם אותו הזכרת, Get Out, שהוא משלב תכנים מסוג אחר שקשורים בשיח זהויות.
נכון, נכון. בעצם Get Out הוא סרט שבעצם היה אחד המוצלחים בשנה שבה הוא יצא, בטוח אחד המשפיעים של העשור הנוכחי.
על מה הוא מספר בקצרה, איציק?
הוא מספר על בחור שחור שמתחיל לצאת עם נערה, עם בחורה לבנה, ובעצם זה מספר על הסוף שבוע שבו הוא מוזמן להכיר את המשפחה המאוד מאוד לבנה ושמרנית שלה בבית שלהם בפעם הראשונה, ובעצם הוא עובר מסכת בעצם לא נעימה במהלך הסוף שבוע הזה, ואפשר להבין מהשם של הסרט.
כן. טוב, זה נשמע די מבריג שבעצם משתמשים בתפאורה של סרט אימה כדי... כדי לדבר על שיח זהויות, כי באמת איך היית עוד... זאת אומרת, אנחנו מכירים דוגמאות אחרות של דרמות שהן מאוד מאוד צפויות, כן? כמו סרט של סידני פואטיה בזמנו, Guess Who's Coming, ואחרי זה עשו את Guess Who, זאת אומרת שזה היפוך, אבל התסריט של האימה מצליח באמת ליצור פה איזשהו מצב קיצון של כל הפחדים שאנחנו חושבים עליהם, או משהו כזה, מישהו שחור הולך למשפחה לבנה, או משהו כזה, או להפך.
נכון. נכון, בעצם כשלא מדברים איתך על כל הנושא של אימה קלאסית בעצם, במובן של הפחדות ו...
אנחנו מדברים על אימה ויש לידך סירנות, זה הכי מתאים בעולם, תקשיב, זה הכי מתאים בעולם, רק מה שחסר שפתאום אני אגיד איציק, איציק, ואין, נעלם ואין כלום.
מחלקת האפקטים של עיריית תל אביב, תודה רבה. אבל כן, בעצם גם סרטי אימה הם מהווים, הם יכולים להיות גם דלי תקציב, שזה חלק מאוד מאוד חשוב, אז הם יכולים
להתבסס... כן, בוא נסביר למה, הם דלי תקציב, כי הם רק יכולים להיות בלוקיישן אחד,
הם יכולים להיות בלוקיישן מאוד מאוד מצומצם, בעצם אפשר להשתמש בשחקנים שהם לאו דווקא מוכרים, ובעצם זה ז'אנר ש... אנשים, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, מאוד מאוד מתחברים אליו, והוא מאוד מאוד מצליח, והוא מושך קהל. ואז אתה יכול להנגיש בעצם רעיונות, במיוחד בתקופה האחרונה, שבהם אנשים מתוודעים לרעיונות שלא הכירו, אתה יכול להנגיש רעיונות כמו מתח גזעי, בצורה של סרט אימה, ולשלב את הכל ביחד, וזה מסתכם במאות מיליונים של דולרים. האולפנים מרוצים, האנשים מרוצים מכל הדברים ומכל המינים, וזה רק מייצר מומנטום, וזה מבורך. ובעצם סרטי אימה של השנים האחרונות, הם לאו דווקא מדברים על רצח, ובעצם מישהו רע שבא בעצם לרדוף אותך. בעצם מדבר בצורה מאוד מאוד מטאפורית, על הרבה מאוד פחדים ורגשות שעוברים עליך בעצם.
אז אפשר להגיד בעצם שגם, אתה יודע, אנחנו עוברים עידן ותקופה שבה השיח משתנה באמת ברמה מאוד מאוד קיצונית, ורק לא מזמן קראתי שיש חרם על סרטי דיסני בארצות הברית או משהו כזה, אבל בסרטי האימה, אם אני מבין אותך נכון, גם בסרטי האימה בעצם משתמשים כדי לשנות את ה... אפשר להגיד את הסטריאוטיפים שהשתמשו בהם עד היום, ואני מניח שגם ביחס לנשים זה היה מאוד 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 דומיננטי פעם, אם נזכיר את סרטי הנערה האחרונה, מישהי שהיא חייבת להיות צעירה ובתולה, והרוצח חודף אותה, והיו על זה תיאוריות מרתקות על הסיפור הזה. יש שינוי גם בז'אנר הזה, ספציפית?
כן, כן, בהחלט. כמו שאמרתי, בעצם כל השינויים הרעיוניים שעוברים על הז'אנר הזה בתקופה האחרונה, הם גם מתנתקים מרעיונות בסיסיים, שבעצם הרבה מאוד פעמים שיתקעו רעיונות שקיימים, שהם בעצם הלך רוח ציבורי, בוא נגיד ככה. אז אפשר לראות את זה ביחס לנשים. נשים הרבה מאוד פעמים בסרטי אימה של שנות ה-70, כל סרטי הטרש של שנות ה-70 בעצם וה-80, הם נרצחו במהלך אקטים מיניים, או שהם שידרו מיניות, שלא הייתה מאוד מקובלת בתקופה הזאת, וכמובן הגיעה הנישה ביחד עם זה. וזאת שהצילה את כל המצב, היא תמיד אותה בתולה, חמודה וחסודה, שהביאה את הקץ לכל הסיפור הזה, ומתנתקים בעצם מכל הדבר הזה. דיסני, אפשר למצוא הגבלות מאוד מאוד דומות לסרטי...
תראה, אני, בסרטי דיסני, בסרטי דיסני, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אם יש כזאת מחאה, מה יגידו אנשים שאף פעם לא היו מוצגים בסרטי דיסני? אתה יודע, אנשים שהם לא לבנים, אבל הם לאט לאט עושים שינויים גם בקטע הזה. לפני סיום, אני באמת חייב להבין מאיפה מגיעה הרבה פעמים, לפעמים התשוקה הזאת לראות סרטים, כאילו אין לנו סרטים כאלה, כאילו אין לנו מספיק מתח ואימה בחיים עצמם, כאילו, אתה יודע, אני רק פותח את המהדורת חדשות או את העיתון, וזה נראה לי כמו סרט אימה. אז לא חסר לי עוד, אתה מבין מה אני אומר?
אני יכול להבין.
או שאתה אומר העיצוב, אתה אוהב את העיצוב, העיצוב הוא לא מספיק טוב במציאות.
העיצוב, כן. לפעמים גם שיטוט קל בתל אביב, הוא מסתיים
באיזשהו סרט אימה.
סרט אימה קצר, אבל כן, יש, אתה יודע, יש הרבה מאוד ג'אנרים שלאחרונה גם מקבלים עדנה, ובכלל, כל הנושא של תוכן בכל הג'אנרים, מקבל בוסט מטורף, אם זה בגלל נטפליקס, הרבה מאוד שירותי סטרימינג, כולם, אף אחד כבר לא רואה ממש את הערוצים הגדולים, כולם רוצים לראות...
כן, אבל אתה יודע, בסוף הקטנים, אתה יודע, זה תמיד בסוף הקטנים, לאט לאט נוגסים, מתמלאים, והופכים להיות הגדולים בעצמם. אבל בסדר, יש לנו עוד הרבה נושאים, אולי אנחנו נדבר עליהם בעתיד.
נשמח.
איציק, אז המון 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 תודה. אתה חוגג את, אתה תחגוג את ליל כל הקדושים בדרכך.
תודה רבה.
תודה גם לך. יאללה, אחלה שערה שתהיה.
תודה, שמרו על עצמכם.
תודה, תודה, ביי ביי. Salvation. זה היה תום יורק, מתוך פסקול של סרט אימה שאמור להגיע לכאן מתישהו, כמו עם הרבה סרטים. טוב, אז יצאנו לדבר על כל מיני שערות בכל מיני היבטים, והייתה שערה אחת שהיא לא שערה חדשה, היא שערה ישנה חדשה, שהופיעה שוב השבוע, כמו רוח רפאים שמבקשת לקבל את הביטוי שלה עוד פעם ועוד פעם. ואני מדבר על על המאמר שהתפרסם בישראל היום בכותרת הראשית ודיברה על שוד, ככה הם קראו לזה, זה גזל, גזל הרכוש של העולים מתימן, שכללו הרבה מאוד ספרי תורה ורכוש, וחלק מזה עבור רבים בעצם לא חדש, אבל זה שזה מגיע למיינסטרים הישראלי, זה חשוב מעין מעין כמוהו, זה בעצם סיפור היסטורי משמעותי מאוד. ואני אדבר על זה קצת, כמו על דברים אחרים שנעלמו מקהילות אחרות, משום שהקהילה של העולים מתימן לא הייתה היחידה. הרב יחילו מייסי אמר משהו פשוט, מאוד פשוט ומאוד מצמרר. הוא אמר איך נשמרו בארץ הערבים ובארץ ישראל מקום העברים נגנבו. הוא כתב את זה במכתב. אני שמעתי את זה פעם ראשונה אחרי שהלעלתי בספר של דוב נוי, זכרונו לברכה, זוכה פרס ישראל, שהבן שלו, דוקטור עמוס נוי, שידר איתי תוכנית לפני שבועיים. הייתה שם תמונה מרתקת של בית כנסת בעדן, בתימן. אבל חוץ מהאנשים שהיית מצפה לראות בתמונה כזאת, היו שם גם מרדכי לפידות שהיה מנהל בג'וינט, היה גם יצחק בן צבי, שהיה אז בסוכנות היהודית. מאוחר יותר נשיא מדינת ישראל, וכמה זמן אחר כך הוא גם הופיע על אחד השטרות שלנו. ובאמצע היו ספרי תורה יקרים מפז. שנתיים קודם לכן בן צבי הקים את המכון לחקר קהילות ישראל במזרח, שמטרתו המוצרת הייתה להציל מכיליון את נכסי הרוח של היהודים במזרח התיכון. בפועל הכוונה הייתה בעצם ללקיחה בלי לשאול, בעצם לגזל של ספרי תורה ואוצרות שעשו דרכם מעדן באוניות, ושוב לא הגיעו לידי מי ששלחו אותם ולמי שהם היו שייכים לו, ומצאו אותם במקרים נדירים ביותר, כן? בספריות לאומיות, אם מתמזל מזלם או אצל סוחרי עתיקות, בספרייה הלאומית או בספרייה של האוניברסיטה העברית. ובן צבי הגיע בכבודו ובעצמו לתימן כדי למצוא נכסי רוח, וגם החוקר הידוע גויטן הגיע לשם כדי לבדוק, לאסוף את נכסי הרוח של יהודי תימן, לשם מחקר ותיעוד כמובן. לפעמים היו עדויות על עובדים מהמחנות שחיטטו בתוך הכבודה בנמל התעופה, אם זה היה בעדן או בישראל. חלקם כמובן התלוננו, אם ציין חלק מהתימנים שמצאו שספריהם נעלמו, אבל רוב הפניות שלהם לא נענו בכלל, ובדרך כלל לא עזר שום דבר. בתימן עצמה לא נשמע על ספרי תורה שנעלמו, ולכן הרב יחיאל ומייסי אמר את מה שהוא אמר. אם לצטט דברים שנאמרו על אנשי בן צבי על ידי חוקרים, זה שהיה להם תאבון גדול לספרים עבריים עתיקים מן המזרח. ושוב, כשהגיעו היהודים בתימן לבקש חזרה את הספרים שלהם, נאמר להם אחר כבוד שכל הספרים וכל הרכוש שהיו במחסן ביפו נשרפו. זה כבר מין סיפור שהוא מדורת שבט אצלנו, ולאט לאט גיליתי שבעצם לא מדובר במקרה היחיד. בקרוב יוקרן, אני מניח בחודש הקרוב, אולי עוד כמה חודשים גם בתאגיד השידור הישראלי, סרטו של אבי דבח שנקרא הכתר האבוד. הכתר האבוד הוא בעצם ספר תורה. למה הוא נקרא כתר? כי לא מדובר במגילה. כשיש עותק מיוחד של ספר תורה, קוראים לו כתר. הוא זוכה לכינוי הזה. במקרה הזה זה התנך שכולו זכה לכינוי הזה. מעבר לזה שהוא היה ספר מהודר ומהותר שזכה לכינוי הזה, הכתר של הרם צובה הוא נחשב לכתב יד מספר אחת בעולם של התנך. הוא נחשב להכי מדויק, הכי מפואר. ומעשה שכך היה, כשהיהודים מחלב ביקשו להעביר את הספר הזה לארץ ישראל, והם עשו ככה, כשהנמען בעצם היה הרב של חלב שישב בתל אביב, ואחרי שהם שלחו את הכל, התברר שכתר הרם צובה לא הגיע ליעדו, אלא למעשה הגיע לנשיא המדינה דאז, יצחק בן צבי. כלומר, רכוש שהם שלחו, רכוש יקר להם שהם שמרו אותו מאות שנים, שוב שנחשב לכתב היד המשמעותי ביותר בעולם של התנך כולו, פשוט במקום להגיע ליעדו, הגיע למי שבעצם ביקש לקבל אותו. זה הנשיא המדינה דאז יצחק בן צבי. כמובן שהיה דין ודברים, איזושהי תרעומת, אבל שוב לקחו את זה מהידיים שלהם וזה לא חזר לידיים שלהם, הקימו איזשהו סוג של הקדש. שהיה לכאורה בשיתוף הידע, אבל כמובן זה כבר לא היה בידיים שלהם. ובסרט של אבי דבח שתהיה לו הקרנת בכורה עוד חודש, וכמו שאמרתי אחר כך גם בתאגיד השידור, מנסים להתחקות בעצם אחר עקבותיו של הספר הזה. איך בעצם הוא הגיע לידיים שלא שייכות לו? מי בעצם אפשר את הלקיחה של זה? מי בכלל שמע על זה שהספר הזה נשלח מחלב לארץ ישראל, ומי לעזאזל הרשה לעצמו לקחת משהו שלא שייך לו, שוב בדיוק מה שקרה עם הנכסים האלה ועם ספרי התורה של התימנים. שוב, סרט מאוד מאוד חשוב, מקרה מאוד 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 חשוב ומצער. ואם זה לא מספיק, אני רוצה להזכיר שלפני מספר חודשים גם מי שהיא מנהלת בית הלל ומייסדת הלוז העברי וקולות המזרח, חלי את הביבי ברקת, סיפרה שבשיחה שהייתה להם עם דוד לוי, הוא סיפר להם שאמרו גם לאבא שלו שתחולת כל העון המשפחתי שלו שנשלח בשנת 1957 ממרוקו לנמל חיפה בישראל על ידי הסוכנות היהודית, נשרף. הם פשוט סיפרו לו את אותו סיפור. גם היהודים ממרוקו שמעו את הסיפור הזה. כן, הרכוש שלכם נשרף. גם אחותו שדרשה לראות את החומרים שנשרפו, כי היא טענה שיש שם דברים שלא יכולים להישרף, גורשה משם. ואני חושב שהדבר המצער ביותר בפוסט הזה של חלי היה שהיא סיפרה שסבא שלה, ססון ישראלי, זכרונו לברכה, שעלה מפרס, אפלה ופלה מספר את אותו סיפור, את תחולת העון המשפחתי שלו, שנשלח בשנת 1951 לנמל חיפה. כשהגיעו לשחרר את החומר מהמחולה, אמרו להם שתחולת האונייה נשרפה כליל. סבא של הזיכרונו לברכה, כך מספר, הביע תחינה בפני השוטרים וראשי הנמל, והוא סיפר כי רוב החפצים שהיו שם היו כלי כסף וכלי זהב שלא יכולים להישרף, ומשמשים אותו בעבודה, והם גם הנכסים שלו והאון שהוא צבר, ולא רק שלא הסכימו בעצם לאפשר לו לחפש את זה, הוא נעצר ונאסר לחודש ימים. אותו דבר מספרים עמיתים אחרים שלה, אבל אני חושב שהבנו פה את הרעיון. רכוש רב של עולים מהמזרח נשדד בעצם על ידי אנשים שנמצאים פה בארץ ישראל, נשדד אולי בחלקו על ידי הממסד, ו איש מעולם, איש מהם מעולם לא קיבל את הפיצוי שהוא צריך לקבל, הוא גם לא קיבל את הסליחה, ואנחנו מבינים שמדובר פה במשהו מאוד מאוד לא מקומי, לא חד פעמי, לא מקרי, ואולי הגיע הזמן שהאנשים האלה יקבלו את המעט שהם אמורים לקבל, וזאת התנצלות במדינת ישראל, ואולי גם אחר כך פיצוי לרכוש שלהם. תוך כדי שאני מדבר על הפוסט הזה, חלי שולחת לי תגובות שכתבו לה, בתגובות אנשים נוספים, מונייה ממרוקו, הבגאז' נפתח בנמל חיפה, כשהם הגיעו להתלונן סילקו אותם. מישהי כותבת, גם לסבא שלי שעלה מפרס ב-51, נאמר לו שכל האונייה כולה נשרפה. מישהי אחרת מספרת שלהבין נעלמו שני ארגזי עץ עם התחולה, מה שנשאר היה שבור, פרוץ וריק. וזה היו גם זיכרונות ילדות שעבדו שם ב-1961. יש פה כמה שכותבים בתגובות את המשפט הידוע ביותר, שמעו להרבה תימנים כשביקשו מהם להוריד את התכשיטים כשהם עלו למטוס, וזה שהמטוס לא ימריא. אני בטוח שהרבה אנשים המשפט הזה מצלצל להם מאוד מאוד מוכר. שוב, הסוכנות היהודית, הג'וינט, מכון בן צבי, מי שהיא כותבת גם כל השטיחים והרכוש שהביאו סבא וסבתא מפרס נשרפו באותו סיפור, לכאורה היא רושמת את זה עם גרשיים. ומישהו אחר מסיים פה ואומר שאמרו לסבא שלו פשוט, כנראה לקחנו את הדברים, אבל איך רצית שנבנה מדינה? אם לקשור את זה קצת למה שדיברנו עליו היום, אני חושב שעבור הרבה הרבה אנשים, העלייה לארץ ישראל, המקום שהוא נחשף, שהם נחשפו אליו כל כך, היה שערה, שערה מאוד מאוד קשה, שערה ששינתה את החיים שלהם לנצח, ומה שנשרף פה זה בעיקר הלבבות. אני אקריא שיר של אהרון אלמוג, שנקרא על שתיקתם של התימנים. אל בית סבי באו תימנים ממחנה יוסף, ישבו ושתקו. כשאחד שער השני חיכה, כך גדלתי בנהמה לשתיקה. עכשיו התקינו להביא טלפון והוא יושב ומחכה לצלצול. 80 שנה שתק, שתקו אבותיו. עכשיו הוא רוצה שיקשיבו לדבריו. טוב, זה היה אורי כינורות, הלחין שיר של חיים גורי, שתיקה. אני אקריא עכשיו דווקא משהו של ביאליק, אני לא יודע אם מותר לי לעשות את זה, אם זה חלק מהמנדט שלי, אני לא יודע איך אני מרגיש את זה עם עצמי בכלל. אבל אולי שיר מאוד מאוד אהוב עליי שלו, של אישו מאוד מאוד שנוי במחלוקת. הקיץ גובע, נקרא השיר. הקיץ גובע מתוך זהב החתם, ומתוך הארגמן של שלכת הגנים ושל אבי הארבעים המתבוססות בדמן. ומתרוקן הפרדס, רק טיילים יחידים וטיילות יחידות, יישאו עיניים הנועה אחרי מעוף האחרונה בשיירות החסידות. ומתייתם הלב, עוד מעט ויום סגריר, על החלון ידפק בדממה. בדקתם נעליכם, טילאתם אדרתכם, צאו אחינו תפוחי אדמה. טוב, אני מאוד דרמטי בקשר לזה שהקיץ גובע, אין מה לעשות. חום, החיים זה מלשון חום למי שלא יודע, אבל גם כדי לתזכר אתכם עם הדרמטיות הזאת, שממש עוד יום, יומיים, שלושה צריך להזיז את השעון אחורה, וזה יקרה ביום ראשון, בין יום ראשון הקרוב, זה אומר שבשעה 2 בלילה, אם אני זוכר נכון, מה צריך להעביר את השעה אחורה, ובוא אני אקצר לכם את זה, אנחנו לכאורה ישנים יותר שעה, יש פחות אור, יותר מוקדם בבוקר יש אור, וזה בעצם ההזמנה הרשמית לחורף הזה שיגיע, ואני יודע שהרבה אנשים מתלוננים שהחורף פה הוא לא חורף, תסלחו לי, בשביל המזרח התיכון מדובר בחורף לכל דבר ועניין, גשם, שפעות, בכל מקרה אני כבר הורדתי את הבגדים, ניתקתי, בעצם שיניתי כבר את המזגנים, העברתי אותם מקור לחום, ממליץ לכולם, בכלל באופן כללי נראה לי כבר הגיע הזמן לסגור את כל המזגנים, ומקווה שבאמת יגיע חורף כמו שצריך ויהיה לנו חם ונעים. ומכיוון שסיימנו עם, לא סיימנו, דיברנו בעצם כמעט כל התוכנית הייתה בסימן שערות, חשבתי גם שיש הרבה פעמים שערות שהן פנימיות, שאנחנו לא יכולים להבין מאיפה הן באות. וצריך הרבה הרבה הקשבה לפעמים כדי להבין שלשערות יש גם תפקיד טוב, אמור לטרוף את הקלפים באיזשהו מובן, את הנשמה שלנו. וראיתי היום את משהו מאוד מאוד יפה שכתב מישהו שהוא לפעמים גם המורה שלי לצ'יקון, קוראים לו אמיר ניסן, והוא כתב יפה. אז אני אקריא על זה. הנה בא הכאב. הכאב קטן, אני מתעלם ממנו. הכאב מתגבר בהדרגה, אני מתעלץ להתעלם ממנו. הכאב עולם בי בחוזקה, אני מנסה להרפות לתוכו, להכיל אותו, להתבונן בו. אני והכאב עושים אהבה עד שאחד מאיתנו ייגמר. בסוף אני מחבק אותו ואותי. אל תברח ממני, אמר הכאב. אני פה כמו כל הרגשות האחרים. בנימה אופטימית זאת, נסיים את התוכנית היום של חתוכה וחסן. כאן תרבות 104.9, 105.1 או 3. אני אגיד תודה לעורך שלנו, נדב אלפרין, ולטכנאי שלנו, גיא בן וייס. תודה רבה לכם. מקווה שהנעמתי את זמנכם בשעה האחרונה. ואנחנו נסיים עם לו ריד, 5 שנים למותו, נכון? אני צודק, 5 שנים למותו. והוא לפעמים ממליץ לקחת את הרגע הזה שהסערה באה, לרכב איתה ולראות לאיפה נגיע. אולי נצא כמו דורותי. אחלה סופש, וכמו שחסן עונה לי, שבת שלום. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take
take a walk on the wild side and the colored girls go do 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 once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot